بلبل صغي راس خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון, חף בתמוז, תשפ"א, מסכת שבת, דף קוף, קף ח', 29 ימים, לסיום מסכת שבת על קוף נון זין דפיה, השתבח שמו הגדול עד. אתם מאזינים לרדיו כל חיי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פחות מחודש ימים, בעזרת השם וישועתו לסיום מסכת שבת, על קוף נון זין דפיה, השתבח שמו הגדול עד. הנה סדר שעתנו היפה, שעה של קורת רוח, לכבוד בורא עולם, שעה שתקדם אותנו בעזרת השם וישועתו, עוד דף לסיום המסכת כולה. נפתח עם מצווה אחת מהתורה שבכתב על פי ספר החינוך, לאחר מכן פרק השינון, הסיכום והחזרה. אז נגיע לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, תלמוד תורתנו בדף קוף ח' במסכת שבת. ונחתום עם הפנינות, שונה הלכות ומשנה יומית. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יארא דבר תקלה על ידי, ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, נלמד ומוקדש לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל, הוא ותוכם רבי אברהם מנחם בן אינדה מירה, רבי חיים בנימין, מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, מרת פנינה רחל בת נעמי, הילדה חנה בת אסתר, מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגי, ומרת ויביאן יוכבד בת אסתר. אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם, אל נא רפאנה להם. רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימה. כמו כן, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו להצלחתו בכל מילה דמיטב של עמוד החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, בריות גופה ונאורה מהליה, נחת ושמחה בכל עידן ועידן מעתה ועד עולם. פותחים בסייעתא דשמיא כהרגלנו הטוב מאז פרשת יתרו השתא, במצווה אחת מתוך התורה שבכתב על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה קי"ב, מצוות שביתת הארץ בשנת השמיטה, ועיין שורשה במצוות תע"ז. בעזרת השם ובישועתו, כשנגיע אל המצווה הזו נפרט. זוהי מצוות עשה לשבות מעבודת הארץ בשביעית, שנאמר בחריש ובקציר תשבות, ונאמר בפרשת בחוקותיי ושבת הארץ שבת להשם, ונאמר שבת שבתון יהיה לארץ, ונוהג בזכרים ונקיבות במקום שנוהג. זוהי המצווה מתוך התורה שבכתב, מתוך התרי"ג מצוות. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בשיעורנו הקודם בערב שבת קודש, פרשת פנחס. אז למדנו את דפים קכ"ו וקכ"ז במסכת שבת, ובסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה, האם מותר לנעול בנגר הנגרר והתשובה לתנקמה במקדש נועלים בו אבל לא במדינה, ולרב יהודה גם במדינה? שאלה שנייה, מהו האיסור לנעול בנגר המונח והתשובה? לרש"י אסור מן התורה משום בונה, לתוספות אסור מדי רבנן משום טלטול. שאלה שלישית, מהי שיטת רבן שמעון בן גמליאל בקנה המשמש כבריח והתשובה? אם היה הקנה מוכן מערב שבת מותר לפתוח ולנעול בו אף על פי שאינו קשור לפתח. שאלה רביעית, באיזה אופן שייך שיהיה לקנה הזה שם כלי והתשובה, כגון באופן שראוי להפוך על ידו זיתים או לפצוע בו אגוזים? שאלה חמישית, באיזה כיסויים נחלקו רבי יוסף וחכמים אם צריך שיהיה להם בית אחיזה והתשובה? בכיסויי כלים שחיברם לקרקע, לשון אחר, בכיסוי של תנור שהוא כלי המחובר לקרקע. שאלה שישית, לרב חיסדא, מדוע מפנה רק דלת קופות מתוך ה' ולא את האוצר כולו? אומר רש"י, משום שחוששים שמה יראה גומות בקרקעיתו ויבוא להשוותם. שאלה שביעית, באיזה אופן אמרה הברייתא שעושה שביל באוצר כדי שייכנס וייצא והתשובה, באופן שמפנה ברגליו בדרך הליכתו? שאלה שמינית, כיצד עימר רבי את השדה הרדינה ככרמלית שאסור לטלטל בה מדי רבנן? עונה רשי, על ידי טלטול כל פעם פחות מדלת אמות. שאלה תשיעית, מניין שגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני שכינה ותשובה? מאברהם אבינו שהניח את קבלת פני השכינה בשעה שבאו אליו אורחים. והשאלה האחרונה, מעשה בחסיד אחד, מי הוא החסיד? אומר רשי, בכל פעם שכתוב מעשה בחסיד, הכוונה או לרבי יהודה בן בבא, או לרבי יהודה בר אילאי. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה עוד אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומיים. דפים קוף חף ו וקוף חף זין. שלמדנו בסייעת הדשמי הענקית בערב שבת קודש פרשת פנחס. וכעת מוריי ורבותיי וכעת החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה יום ראשון בשבוע. חף בתמוז תפשין פה, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדף קוף קף חת. במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קוף חף חת עמוד א', בשורה הראשונה של הדף, מן המילים אבל לא את הטבל. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. במשנה שמופיעה בתחילת הפרק ה-18 במסכת שבת, פרק ששמו מפנין, בירה המשנה דברים האסורים לעשותם בשבת מדי רבנן. יש דברים שנאסרו מדי רבנן מחמת שהם דומים למלאכות, ופעמים מתירום חכמים לכבוד שבת או לצורך רפואה או לצורך מצווה, או לצורך בעלי חיים. פתחה המשנה ועסקה בעניין תרחה בשבת, באיזה אופנים היא מותרת, ואמרה מפנים בשבת אפילו 4 ו-5 קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים, כשצריך את המקום בו מונחות הקופות כדי להושיב שם אורחים שיזמין לסעודה, ומפני ביטול בית המדרש כשצריך להושיב שם תלמידים שבאים לשמוע את הדרשה ולא חוששים משום תרחה בשבת, אבל לא מפנים את האוצר, מקום בו מניחים את קופות התבן והתבואה וכדומה. ואיזו תבועה הותר לפנות? אמרה המשנה, מפנים רק דבר הראוי להשתמש בו בשבת ואינו מוקצה, כגון תרומה טהורה ודמי, ומעשר ראשון שנטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שנבדו, שמותר לאוכלם ואינם מוקצים, והתורמוס היבש מן קטנית מרה ביותר, וזה לא מוקצה מפני שהוא מאכל לעיזים. ואז החלה המשנה למנות את הדברים שלא הותר לפנותם, אבל לא הותר לפנות את הטבל, תבועה שלא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, ולא את מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, ולא את מעשר שני והקדש שלא נבדו, ולא את הלוף ולא את החרדל. רבן שמעון מגמליאל מתיר בלוף, מפני שהוא מאכל עורבין, ודרך השירים לגדל עורבין. אומרת הגמרא בתחילת דף קוף חף חת, בשורה הראשונה, למדנו במשנה שיש דברים שהם מוקצים ואסור לפנותם, אבל לא מפנים את הטבל. שואלת הגמרא פשיטא, פשוט הדבר שטבל הוא מוקצה ואסור לפנותו, שהרי אסור לאוכלו ואי אפשר לתקנו בשבת. הרמב"ם פוסק בהלכות שבת, אין מקביעים תרומות ומעשרות בשבת, מפני שנראה כמתקן דבר שאינו מתוקן. ומדוע הוא צריכה המשנה להשמיע? אינו זאת, מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה להשמיע את הדין הזה, אלא בטבל טבול מדי רבנן, כלומר שאיסור הטבל שבו הוא רק מדי רבנן, כגון שזרעו בעציץ שאינו נקוף, שמן התורה אינו חייב בתרומות ומעשרות, וחיובו הוא רק מדברי חכמים. היה מקום לומר שכיוון שמן התורה אינו טבל, יהיה מותר לטלטלו, משמיענו הטענה שאסור לטלטלו. חיוב תרומות ומעשרות מן התורה הוא רק בדבר הצומח בארץ, אבל דבר שצומח בעציץ מלא אפר אינו חייב אלא מדי רבנן. אבל אם העציץ נקוף בנקף ששיעורו כשורש קטן, הרי הוא מחובר לארץ ודינו כארץ. ולמדים זאת מהכתוב, עשר תעשר את כל תבועת זרחה יוצא השדה. עוד שנינו במשנה, ולא מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו אסור לפנותו. מבינה הגמרא עכשיו בכוונת המשנה שלא ניטל מן המעשר ראשון תרומת מעשר שצריך להביא להפריש לכהן. מקשה הגמרא, פשיטה. פשוט שמעשר זה אינו מוקצה ואסור לפנותו, שהרי אסור להביא לאוכלו, ומדוע הוא צריכה המשנה להשמיענו זאת? מתרצת הגמרא, לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה להשמיענו דין זה, אלא באופן שיקדימו בקרי. שיקדים בעל השדה ליתן מעשר ראשון ללוי קודם הפרשת תרומה גדולה לכהן. כאשר התבועה כבר התמרחה בקרי, דהיינו החליקו את התבועה בערמה וכבר התחייבה בתרומה. ומדובר שניטל ממנו ממעשר ראשון זה מעשר, דהיינו הלוי נתן את אשר מחויב, דהיינו תרומת מעשר לכהן, אבל לא ניטלה ממנו תרומה גדולה. וממילא מה שנאמר במשנה שלא ניטלה תרומתו, אין הכוונה לתרומת מעשר מה שהלוי מחויב לתת מתוך המעשר ראשון שלו, אלא מדובר שלא ניטלה תרומה גדולה. שהישראל לא נתן את התרומה גדולה מתוך השיבולים שלו. נמצא שהמילה תרומתו מתפרשת בעניין אחר מאשר ברישה. כי ברישה מה שאמרה המשנה מעשר ראשון שנטלה תרומתו, הכוונה שנטלה תרומת מעשר, ופה הכוונה שלא נתלה, שלא נתלה תרומה גדולה. מפרש התוספות יום טוב בשם רי, שבריש הכיוון שמדובר שנטל הלוי בשיבולים קודם שהתחייבה התבואה בכלל בתרומה גדולה. אי אפשר לפרש שהמילה תרומתו הכוונה לתרומה גדולה, שהרי המעשר אינו חייב בה, ובהכרח שתרומתו היינו תרומת מעשר. אבל בסיפה שמדובר שנטל בקרי, בערימה שהתמרחה כבר, שהוחלקה כבר והתחייבה התבואה בתרומה גדולה, שם שייך לומר שהמילה תרומתו הכוונה לתרומה גדולה שהמעשר מחויב בה. על כך נאמר במשנה שהמעשר מוקצה, שאסור הוא באכילת שיופרש ממנו לכהן תרומה גדולה. כלומר, מלבד תרומת מעשר שכבר ניתנה לכהן, על הלוי להוסיף ולתת לו תרומה גדולה אחד מ-50 מהמעשר, והוא שיעור נתינת תרומה גדולה באדם בינוני. מי שנותן בעין יפה צריך לתת אחד מ-40, מי שנותן בעין רע נותן אחד מ-60. וחידוש יש בדברי המשנה. מה הוא דתי מה שמה תאמר שהדין הוא כדי אמר לי רב פאפה לאביי, כמו שאמר רב פאפה לאביי לאל בדף קוף חף זין עמוד ב', שאפילו יקדים מעשר לתרומה, דהיינו שהלוי לקח את המעשר ראשון שלו לפני התרומה הגדולה של הכהן, וזה יתרחש אחרי שהתמרחה התבואה בקרי, אחרי שכבר התחייבה התבואה בתרומות ומעשרות, אז יש לנו לפוטרו מתרומה גדולה, ויהיה מותר המעשר באכילה, לאחר נתינת תרומת מעשר מצידו של הלוי לכהן, וממילא זה לא יהיה מוקצה. כמה שמלן משמיע לנו התנא במשנה שזה לא כך, אלא הדין הוא כדשני לי, אביי. כפי שהשיב לו אביי לרב פאפה, שבאופן זה כן חייב הלוי ליתן גם תרומה גדולה לכהן. מה מעשר ראשון, וכל זמן שלא יפריש את התרומה גדולה, התבואה תבל ואסורה באכילה. וזה מוקצה ואסור לפנותו מן האוצר. ועוד שנינו במשנה, ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו שאסור לפנותם. שואלת הגמרא פשיטה, פשיטה שמעשר שני והקדש שלא נפדו שהם מוקצה ואסור לפנותם, שהרי אסור לאכול הקדש בלא פדיון ואסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים בלא פדיון, ואינו יכול לפדותם בשבת. אין פודים מעשר שני והקדש בשבת לפי שהוא כמקח וממכר שאסרו חכמים. מדוע הוא צריכה המשנה להשמיעינו זאת? מתרצת הגמרא לא צריכה, לא הוא צריכה המשנה להשמיעינו את הדין הזה, אלא באופן דנפדו ולא נפדו כהלכתן. והיינו מעשר שני שנפדה שלא כהלכתו, כגון שפדאו על גבי הסימון, על גבי מטבע שאין עליו צורה. דרחמנה אמר התורה צוותה בספר דברים פרק י' פסוק חפי לגבי פדיון מעשר שני. ונתת בכסף וצרת הכסף בידך והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך. מהמילה וצרת דרשו חכמים שיש לחלל את המעשר שני, דהיינו להעביר את קדושתו של המעשר שני אל מטבע, רק על דבר שיש בו צורה. והשמיענו התנה את הדין הזה, שאין מעשר שני מתחלל על הסימון שאין בו צורה. והמעשר שני נשאר באיסורו והוא מוקצה. והקדש שנפדה שלו כהלכתו, כגון שחיללו על גבי קרקע, פדה את ההקדש תמורת קרקע, ולא תמורת כסף ומטלטלין. דרחמנה אמר שהתורה אמרה לגבי המקדיש שדה ובא לבדותה, ונתן הכסף וקם לו. וזה הפסוק המדבר אודות אדם שפודה את הקדשו בכסף, שההקדש יוצא לחולין ואת הכסף הוא נותן להקדש. כתוב בפסוק, ויסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. מהמילה כסף למדנו שאי אפשר לבדות הקדש בקרקע. השמיענו התנה אצלנו את הדין הזה שאין הקדש מתחלל על הקרקע, ונמצא שההקדש עדיין באיסורו והוא מוקצה. ובתורת כהנים על פרשת בחוקותיי דרשו שאין פודים בקרקעות את ההקדש, מהכתוב לגבי פדיון וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, ולא בעבדים ובשטרות ובקרקעות, והיתר לפדות בשאר מטלטלין, מתרבה מהפסוק ופדה בערכך. ואילו הרמב״ם ורבי עובדיה מברטנורה למדו שאין פודים בקרקעות מהכתוב ונתן את הערכך ביום ההוא, ונתן משמע דבר הניתן מיד ליד וזהו מטלטלין. עוד שנינו במשנה ולא מטלטלין מטלוף שימין קטניות, כשהוא חי שאינו ראוי אפילו למאכל בהמה. רבן שמעון מגמליאל מתיר בלוף מפני שראוי למאכל עורבים שדרך העשירים לגדלם בבתיהם. מביאה הגמרא ברייתא בעניין טלטול דברים הראויים לאכילת בעלי חיים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא, מטלטלין את החצב מין עשב ששורשיו יורדים כנגדן לעומק ולא מתפשטים לצדדים. ועל ידי החצב סימן יהושע בן נון את הגבולות שבין השבטים, וכן את הגבולות בין אדם לחברו מסמנים. ובפירוש רבינו פרחיה מוסיף שלכך הוא נקרא חצב מלשון חוצב, שהוא עושה רושם בקרקע לידע כל אחד עד היכן גבולו. אז נאמר בברייתא מטלטלים את החצב מפני שהוא מאכל הראוי לצבעים, ודעתו לאכילם את החצב, ואינו מקצהו מדעתו, ולכן מותר לטלטלו בשבת. הכלל בדברי הברייתא שכל הדברים הראויים לבהמה חיה ואוף המצויים אצל רוב בני אדם מטלטלין אותן. ואף אדם שאין לו בהמה או חיה או אוכלת דבר זה ראוי לטלטלם לצורך אחרים שיש להם את החיות הללו, כך אומר המאירי. וכן מטלטלים את החרדל מפני שהוא מאכל הראוי ליונים. אמנם אצלנו במשנה כתוב שאסור לטלטל את החרדל, וכותבים הרשב"א והר"ן שבכך נחלקו המשנה והברייתא. התנא של המשנה סבר שרוב החרדל עומד למאכל אדם, ומכיוון שקודם שתקנו אינו ראוי למאכל אדם אסור לטלטלו, ואף שגם כעת ראוי החרדל למאכל יונים, מאחר ועל ידי תיקון יהיה החרדל ראוי למאכל אדם, הרי הוא מקצה ומאכילת יונים ואין בדעתו לאכילם חרדל זה. ולא התנה של הברייתא סבר שחרדל הוא מאכל ידוע ליונים, ולכן דעת האדם היא אף לאכילו ליונים ואינו מקצה דעתו מן השימוש הזה ומותר לטלטל את החרדל הראוי למאכל היונים. אבל כותב הרן שמדברי הריף והרמב״ם שפסקו שחרדל אינו מוקצה, וזאת מפני שהוא ראוי ליונים, משמע שהם סברו שאין מחלוקת הנעים בנידון הזה, אלא כל אחד דיבר כפי מנהג מקומו. במקומו של התנא של הברייתא היו רגילים לגדל יונים, במקומו של תנא קמא שבמשנתנו לא היו רגילים בהם. ממשיכה הברייתא ואומרת, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אף מטלטלין שברי זכוכית מפני שהוא מאכל הראוי לנעמיות, בנות היענה. כך מתרגם האונקלוס את הפסוק, ואת בת היענה, ויית בת נעמיתה. דרך בני מלאכים לגדלן את בנות היענה. וכל ישראל בני מלאכים הם, וראוי שיהיו להם נעמיות האוכלות שברי זכוכית, והרי הם ראויים לתשמיש האדם, ואין בהם דין מוקצה. כך הוא למסקנת הגמרא שרבן שמעון בן גמליאל סובר שכל ישראל בני מלאכים הם, ולכן מאכל נעמיות שדרך המלאכים לגדלם, הרי הוא ראוי לכל בני ישראל. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, רבן שמעון בן גמליאל אומר, שמשמע מתוך דברי רבן שמעון בן גמליאל שהוא מודד את הנקמה שמטלטלין את החרדל, אלא שהוסיף על דבריו שאף שברי זכוכית מותר לטלטל. אבל במשנתנו משמע שרבן שמעון מגמליאל סובר כתנא קמא של המשנה שאסר לטלטל את החרדל, שכן לא חלק על תנא קמא שבמשנתנו אלא על עניין לוף, אבל עניין חרדל משמע שמודה לו שאסור לטלטלו. אז צריך לומר שכוונתו במשנתנו לחלוק גם לעניין חרדל, ואמר שאף לוף שהוא מאכל עורבים שמצוי רק אצל העשירים מותר לטלטלו, וכל שכן שמותר לטלטל חרדל שהוא מאכל יונים המצוי אצל שאר בני אדם. כך מסביר הבך את דברי התוספות. מוסיפה הברייתא, אמר לי רבי נתן לרבן שמעון מגמליאל, אלא מעטה לדבריך יש להקשות, שאף חבילי זמורות יטלטלו מפני שהוא מאכל לפילין, ובני מלאכים מגדלים פילים, וכל ישראל ראויים שיהיו להם פילים, ואין מאכלה מוקצה. מבארת הגמרא את סברת רבן שמעון מגמליאל שלא יתיר לטלטל מאכל פילים. ורבן שמעון מגמליאל סבר שאין לדמות שברי זכוכית שמאכל נעמיות לחבילי זמורות שמאכל לפילים, מפני שנעמיות שכיחי מצויות הם, ולכן מותר לטלטל מאכל הראוי להם, אבל פילין לא שכיחי אינם מצויים. שאף בני מלאכים אין דרכם לגדל פילים, ולכן אסור לטלטל את מאכלם. דנה הגמרא בדעת רבן שמעון בן גמליאל. אמר המימר והוא, מה שהתיר רבן שמעון בן גמליאל לטלטל שברי זכוכית, זה רק באופן דאית לי נעמיות. שיש לו לאותו אדם נעמיות, יש לו בנות יענה, אבל כשאין לו נעמיות, מאכלן מוקצה ואסור לטלטלו. אמר רבשי להמימר, אלא לדבריך, כיצד תבאר מה דקה אמר לרבי נתן לרבן שמעון בן גמליאל, ותמה עליו שלדבריו גם חבילי זמורות יטלטל מפני שהוא מאכל לפילין, איית לי פילין, אם מדובר שיש לו פילים, המי לא, מדוע לא יתירו לו לטלטל את מאכלם? הרי דברים אילו ראויים הם לא, לצורך האכלת הפילים. ומה יקשה רבי נתן על דבריו? אלא ודאי כוונת רבי נתן להקשות על אופן שאין לו פילים, אלא ראוי שיהיו לו פילים. החנמי, גם מה שהתיר רבן שמעון בן גמליאל לטלטל שברי זכוכית, זה גם באופן שאין לו נעמיות, אלא שראוי להיות לו נעמיות. ומונה הגמרא כמה תנאים הסוברים שכל ישראל בני מלאכים הם. אמר רבי רבן שמעון בן גמליאל ורבי שמעון ורבי ישמעאל ורבי עקיבא, כולו סבירה להו, כולם סוברים שכל ישראל בני מלאכים הם, וכל הראוי לבני מלאכים ראוי לכל ישראל. ומבאר רבי, איכן מצינו בדברי כל אחד מהתנאים הללו שישראל בני מלאכים הם, שכל ישראל בני מלאכים הם? רבן שמעון בן גמליאל עד האמרן, מה שאמרנו עכשיו, שהוא מתיר לטלטל מאכל עורבים ומאכל נעמיות, ותאמרו משום שסבר שכל ישראל בני מלאכים הם וראויים לגדלם. ואילו תנא קמא של הברייתא חולק עליו וסובר שאין אומרים כל ישראל בני מלאכים ואסור לטלטל מאכל נעמיות. ומכל מקום התיר תנא קמא לטלטל מאכל צבעים ויונים, שכן דרך כל אדם לגדלם. רק עורבים ונעמיות שהם בעלי חיים חשובים, אין דרך כל אדם לגדלם ואסור לטלטלם. והבך כותב שיש לחלק בין חיות טהורות לטמאות, שדרכם של בני אדם לגדל חיות טהורות לאכילה. לכן לדעת תנא קמא מותר לטלטל חצב מפני שהוא מאכל צבעים, וחרדל מפני שהוא מאכל יונים, אבל חיות טמאות אין מגדלים אותם לאכילה אלא לדרך גדולה בלבד, וזהו דרך בני מלאכים בלבד. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואף רבי שמעון מצינו שסובר שכל ישראל בני מלאכים הם דתנן, שנינו במשנה לאל בדף קוף י' א', מי שלא עלינו חש כאב במותניו, ראוי לסוכן בשמן, בשבת, ואין בכך משום איסור רפואה בשבת. שהרי חכמים אסרו כל דבר שיש בו משום רפואה, משום גזירה שמא ישחוק סממנים ויעבור על איסור תוכן. אבל דבר שאף דרך בריאים לעשותו לא אסרו חכמים, מפני שאין ניכר שעושה כן לצורך רפואה. אם כן אומר רבי שמעון, שכל ישראל בני מלאכים הם, כי שנינו במשנה שמי שחש כאב במותניו רשאי לסוכן בשמן, ואין בכך משום איסור רפואה בשבת, מפני שאין ניכר שעושה כן לרפואה. שאף כשאין לו מכה דרכו לסוך שמן על גופו, אבל לא יסוך שמן ורד, מפני שדמיו יקרים וניכר שסחו לרפואה. אמנם בני מלאכים סחין בשבת על גבי מכותיהם שמן ורד, שכן דרכם של בני מלאכים לסוך בחול, אפילו כשאין להם מכה ולא ניכר שסכין אותו לרפואה. רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הם ומותרים לסוך שמן ורד. ממשיך הבאי ואומר ואף רבי ישמעאל ורבי עקיבא סוברים שכל ישראל בני מלכים דתניה שנינו ברייתא לגבי בעל חוב. הרי שהיו נושים בו 1,000 מנה אדם שחייב לאחרים 1,000 זוז ולבוש איצטלה, תלית, בת 100 מנה, ששווה 100 מנה שם 10,000 זוז. הוא הדין כל בגד החשוב יותר ממה שלובשים הבינוניים, אומר אסמה. מפשיטים אותו ממנו ומוכרים אותה, ובדמים שמקבלים תמורתם מלבישים אותו איצטלה, זולה יותר הראויה לו לפי חבודו. כך מבואר במסכת בבא מציעא בדף קופית ג' עמוד ב', שנפרעים מבעל חוב משאירים לו כדי צרכיו, צורכי חייו הראויים לו. וכאמור מהמאות הנותרים פורעים את החוב, תנא משום רבי ישמעאל ותנא משום רבי עקיבא, כל ישראל גם העניים שבהם ראויים לאותה איצטלה השווה 100 מנה, משום שבני מלכים הם ולפיכך אין מוכרים אותה כדי לפרוע את חובו. להלכה נפסק שלא אומרים כל ישראל בני מלכים הם, וכן בכל מקום שאמרו בגמרא לשון כולו סבירה להו, אין הלכה כאחד מהם. אבל במקום שלשון הגמרא הוא שכמת עניים אמרו דבר אחד, ההלכה נפסקת כדבריהם, והטעם לכך, מפני שכשאמרו כמו אצלנו כולו סבירה להו, אין האחד מודה לחברו. כי ייתכן שרבי שמעון אינו מודה לרבי ישמעאל ורבי עקיבא שאף לגבי איצטלה נאמר שכל ישראל בני מלכים הם, אבל כשאמרו שכולם אמרו דבר אחד, פירושו הוא שכל אחד מתנאים מודה לחברו ולכן הלכה כך. כך מסביר הריטב"א. אומרת הגמרא שנינו במשנה חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים, אם מתקינן למאכל בהמה, כלומר שהזמינם לכך מערב שבת, מטלטלין אותן בשבת, ואם לאו אין מטלטלין אותן מפני שסתם עצים וזרדים עומדים להסקה והם מוקצים. וכל זהו דווקא כשמטלטלם כדי לשבת עליהם או כדי לפנות את מקומם, אבל אם רוצה להכילם לבהמתו, מבואר לקמן בדף קנ"ה עמוד א', שלדעת רבי יהודה מותר להכשיר אוכלים לצורך בהמתו בשבת, אף כשלא יחינם לצורך כך, מערב שבת. דברי הרשב"א. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בתנאים, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שמופיעה בתוספתא, חבילי קש וחבילי עצים, הכוונה לעצים רכים הראויים למאכל בהמה, אומר המשנה ברורה בסימן שין חץ סעיף קטן קוף י"ז, וחבילי זרדים, אם התקינן, אם הזמינם למאכל בהמה, מטלטלין אותן, ואם לאו, אין מטלטלין אותן מפני שסתם חבילות קש ועצים עומדות להסקה. אמנם אומר המשנה ברורה, בזמן שהדרך היא להשתמש בחבילות קש לשכיבה או למאכל בהמה, אין החבילות מוקצה. ולמרות שביארנו שחבילות אלו ראויות למאכל בהמה מכל מקום, כל זמן שלא התקינן לכך, הרי הן עומדות להסקה ויש להם דין מוקצה, וזה לא דומה לשברי זכוכית שהתבהר לאל, שהם אינם מוקצה, היות וראויים למאכל הנעמיות, שכן שברי זכוכית אין להם שימוש אחר מלבד מאכל הנעמיות, אבל חבילות עצים וזרדים עומדים בסתם להסקה ולא למאכל, ולכן כל זמן שלא יחינם בפירוש למאכל בהמה, הרי הם מוקצים. ותוספות הראש כותב שמכיוון שהקש והעצים אגודים בחבילות, מן הסתם הוא יקצה אותם משימוש אחר, ולכן צריך להתקינם למאכל בהמה. אומרת הברייתא רבן שמעון מגמליאל אומר, אפילו חבילות שהזמינן למאכל בהמה, יש מהן שאסור לטלטלן. רבן שמעון מגמליאל מחמיר יותר מתנא קמא בכוונתו שפעמים שיש לאסור לטלטל אפילו חבילות שהכניסם למאכל בהמה. שחבילין הניטלין ביד אחד מותר לטלטלן, אבל חבילות גדולות הניטלות בשתי ידיים אסור לטלטלן מפני שיש טורח בטלטולם. מביאה הברייתא דין נוסף, חבילי סיעה, איזוב וקורנית מיני עשבים, וראויים העשבים הללו בין להסקה בין למאכל בהמה ותלוי הדבר במחשבתו. אם הכניסם לעצים ליבשם כדי שיהיו ראויים להסקה כשאר עצים, אין מסתפק מהן בשבת. אין נוטל מהם בשבת שכיוון שלא היה דעתו להשתמש בהם, מוקצים הם. אבל אם הכניסם לצורך מאכל בהמה, מסתפק מהן בשבת. אף כשהכניסם בסתם הם מותרים ולא רק כשהכניסם למאכל בהמה. וכך היא כוונת הברייתא, הכניסם לעצים אין מסתפק מהם, אבל בסתם נעשים כמי שהכניסם למאכל בהמה, הוא מסתפק מהם. כך תוספות בדיבור המתחיל הכניסן. דין נוסף אומרת הברייתא. וקוטם אותם ביד לחתיכות דקות ואוכל. ואף שעיקר העשבים הללו עומדים למאכל בהמה, ראויים הם קצת לאכילת אדם, אומר המאירי. ממשיכה הברייתא ואומרת, ובלבד שלא יקטום אותם בכלי, כפי שהוא רגיל לעשות בחול, מפני שקטימתם היא בכלל מלאכת תוכן. כמו שמבואר בגמרא לאל בדף ע"ד עמוד ב', שהמחתך ירק ששמו סילקה דק דק בכלי, חייב משום תולדה של מלאכת תוכן. דין נוסף, אומרת הברייתא, ועם רצונו לאכול את הזרעונים שבתוך עשבים אלו, מולל את השרביטים שהזרע בתוכם ואוכל, ובלבד שלא ימלול בכלי הרבה שרביטים יחד. אלו הם דברי רבי יהודה. ובעצם רבי יהודה לא התיר למלול בכלי בכלל, גם כמות מועטת לו. כל מלילה בכלי נחשבת כמלילה מרובה כלפי מלילה ביד. וחכמים מחמירים ואומרים שמולל בשינוי בראשי אצבעותיו, ובלבד שלא ימלול בידו הרבה כדרך שהוא עושה בחול. וכן הדין באמיתה וכן בפיגם, מיני צמחים וכן בשאר מיני תבלינים בכל אלו נחלקו רבי יהודה וחכמים, איך הותר למוללם. פיגם הוא צמח מרפא נקרא גם טיגנה ושוחקים אותו בתוך הדבש, כך רש"י במסכת עבודה זרה בדף כוח. מבארת הגמרא מהם הצמחים שהוזכרו בברייתא. מהי המיטה? מהי המיטה שהוזכרה לעיל בברייתא? מבארת הגמרא שהיא הצמח הנקרא נינאיה, נענה. ומה היא סייה? אמר רב יהודה, ציטרי, מן צמח המשמש לבשמים. פירוש נוסף ברשי, צמח ממיני הנענה, הנקרא פוליול. איזוב היינו אברתה, אחד ממיני איזוב. והצמח שנקרא בברייתא קורנית, קורנית אשמה. מקשה הגמרא והאב, הרי היה מעשה דאודה אמר לו, אדם אחד אמר לאנשים, מן באי קורנית, מי רוצה קורנית? והשתקח חשי, ונמצא שהיה בידו צמח שנקרא חשי, מוכח שקורנית זה חשי, וזה לא קורניתה. תרץ את הגמרא לקח, יש לומר, סייה היינו ציטרי, הזוב היינו אברתה, וקורנית היינו חשי. אז לפירוש הביא רשי לאל שציטרי הוא ממיני הנענה, אז חשי הוא צמח בוסם. לפירוש הביא רשי שציטרי הוא צמח הבוסם, לא נתבהר מהו הצמח חשי. ממשיכה הגמרא לעסוק בענייני מוקצה. איתמר נאמר בבית המדרש, בשר חי מליח שנמלח, מותר לטלטלו בשבת, לפי שהוא ראוי לאכילה מחמת מלחו, שכיוון שהבשר נמלח ומתרקח ויש בו טעם וראוי הוא לאכילה על ידי הדחק אפילו בלא בישול. ואין הפירוש שהבשר נמלח מליחה נצרכת להכשירו לאכילה, שכן אף קודם שנמלח כל צורכו מותר לאוכלו בלא בישול. בשר תפל שאינו מלוח ואין ראוי לאוכלו כך, ואינו עומד לאכילת כלבים אלא לאכילת אדם. רבון אמר מותר לטלטלו, שאף דבר שאינו ראוי לאדם אינו נאסר בטלטול משום מוקצה. ורב חיסדא אמר אסור לטלטלו משום איסור מוקצה. לאל בדף ממדלת עמוד א' נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון לגבי מוקצה. רבי יהודה סובר שיש איסור מוקצה, ורבי שמעון סובר שאין איסור מוקצה. ולא בכל הדברים הם נחלקו, שהרי רבי שמעון מודה שיש דברים האסורים משום מוקצה, ובגמרא שם נתבאר באיזה מוקצה מודה רבי שמעון. והגמרא להלן תבאר שבעניין זה נחלקו רבונה ורב חיסדא. מקשה הגמרא על דעת רבונה שהתיר לטלטל בשר תפל. ורבונה, כי רבונה אמר שמותר לטלטלו, והרי רבונה תלמיד דרב אבא, היה תלמידו של רב, ורב כרב יהודה סביר עליו, ורב סובר כמו רב יהודה דאית לי מוקצה, שרב יהודה סובר שיש איסור מוקצה, ואם כן יש לאסור לטלטל בשר תפל, שאינו ראוי לאכילה. ואין לומר שרבונה סבר כרבן שמעון מגמליאל, שכל ישראל בני מלכים וראויים לגדל חיות, לפיכך התיר לטלטלם, שכן אין ההלכה כך, ועל כן אין להעמיד את דברי רבונה כשיטה הזו, מסביר המהרש"א. תרץ את הגמרא באיסור מוקצה לעניין אכילה, סבר לרב סובר כרבי יהודה שאסור לאכול דבר שיקצה מדעתו. אבל במוקצה לטלטל לגבי איסור טלטול של מוקצה, סבר לה כרבי שמעון שלא נאסר מוקצה בטלטול. ואף רבון התלמידו של רב סבר כך שמותר לטלטל בשר תפל אלא שאסור לאוכלו. אז מבואר בפירוש רשי שהגמרא עוסקת בדבר אחד שאינו ראוי לשימוש כלל והוא יקצה דעתו אין מאכילתו ואין מטלטולו. ולגבי איסור אכילה סבר רב כרבי יהודה שאסור לאוכלו, אלא שמותר לטלטלו מפני שלגבי איסור טלטול סבר רב כרבי שמעון. כך מסביר הריטב"א. ובביאור החילוק בין איסור מוקצה לאכילה ובין איסור טלטול מוקצה, כותב הפני יהושע לאל בדף ממדלת, שאיסור אכילת מוקצה, סמכו חכמים על הפסוק והכינו את אשר יביאו, ואילו איסור טלטול מוקצה אינו אלא גזירה משום איסור הוצאה, כמבואר לאל בדף קוף חבדל את עמוד ב' ואין אסמכת לכך בפסוק, ועל כן איסורה קל יותר מאכילת מוקצה. מקשה הגמרא על דעת רב חיסדא שאסר לטלטל בשר תפל, ורב חיסדא אמר שאסור לטלטל, לא, וכי רב חיסדא אמר שאסור לטלטל בשר תפל, והוא הרי היה מעשה, שרב יצחק בראה מאיקלה לבי רב חיסדא, נזדמן לביתו של רב חיסדא, וחזה, אהובה רבזה. אהבס שחוד דאבק המטלטלולי משים שלטולה. היו בני הבית מטלטלים אותו ממקום שזרחה עליו השמש למקום הצל, כדי שלא יסריח, ועשו כן משום דה אמר להם רב חיסדא, חיסרון כיס כחזין הנחה. חיסרון כיס אני רואה כאן, הפסד ממוני שאתם מניחים את האהבס הזה בשמש, והוא מתחמם ומתקלקל. הנה מוכח מן המעשה הזה, שרב חיסדא מתיר לטלטל בשר תפל. תרץ את הגמרא שייני בר אבז עד חזי לאומצה, שונה בשר אבז מבשר בהמה, שבשר האבז רך וראוי לאכילה חי גם בלא מליחה. ולכך התיר רב חיסדא לטלטלו. מה שאין כן בשר בהמה שאינו ראוי לאכילה כלל בלא מליחה, לכן אסור לטלטלו. אומר המאירי וכן הדין בכל אוף שבשרו רך שמותר לטלטלו מפני שראוי לאוכלו חי, ורק בשר בהמה שבשרו קשה אסר רב חיסדא לטלטלו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל דחזי לאומצה, מכאן מוכרח שאף בשר שלא נמלח, אם מדיח את הדם שעליו מותר לאוכלו חי. שאין איסור בדם הבלוע בבשר כל זמן שלא פירש ממקומו. ואילו דעת הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ו' הלכה י"ב היא שאף האוכל בשר חי צריך למולכו קודם לכן, ולשיטתו קשה, איך אפשר לאכול בשר באומצה בשבת? ויהיה הגמרא ברייתא עוסקת בטלטול בשר ודגים מלוכים ושאינם מלוכים. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא דג מליח מותר לטלטלו כיוון שראוי לאוכלו חי מחמת מלכו, אבל דג תפל אסור לטלטלו משום איסור מוקצה מפני שאינו ראוי לכלום. ואף על פי שראוי לכלבים הוא מוקצה, שדבר העומד לאכילת אדם לאחר זמן, אין דעתו לזורקו לכלבים. ובשר חי, בן תפל בן מליח, מותר לטלטלו, שאף בשר תפל שאינו ראוי לאכילה לאדם, ראוי הוא לאכילו לחיה, ואינו מקצה את הדבר מדעתו. אומר המהרש"א, הברייתא סוברת שכל ישראל בני מלכים הם וראויים לגדל חיות. אבל רב חסדא סבר שאסור לטלטל את הבשר התפל, ולכן הוא אינו סובר שכל ישראל בני מלכים הם. ככה תוספות לקמן בדף קכ"ח עמוד ב', דיבור המתחיל בשר. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין טלטול מאכלי בעלי חיים. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא, מטלטלין את העצמות בשבת מפני שהוא מאכל לכלבים. אם נעמיד את הברייתא כרבי יהודה, צריך לומר שהברייתא עוסקת בעצמות שכבר בערב שבת לא היה עליהם בשר, ועמדו לאכילת כלבים, אבל עצמות שהיה עליהם בשר מערב שבת, כיוון שהיו מוכנים לאכילת אדם, וכעת לאחר שנאכל הבשר שעליהם, אין הם ראויים אלא לאכילת כלבים, הרי זה נולד ומוקצהו. אמנם אם נעמיד את הברייתא כרבי שמעון, יש להעמידה גם באופן שהבשר שעליהם נאכל בשבת, שכן רבי שמעון אינו סובר לאיסור נולד. ככה תוספות בדיבור המתחיל, מטלטלין את העצמות. וכן אומרת הגמרא בדף קכ"ח עמוד ב', מותר לטלטל בשר תפוח, בשר מסריח, מפני שהוא מאכל לחיה. אילו תוספות בדיבור המתחיל בשר תפוח, מפרשים שבשר תפוח אינו מסריח, אלא הוא ראוי לאכילת אדם אם יבשלו כראוי. וסברה הברייתא שמכיוון שבשר זה ראוי לאכילת אדם, הוא אינו מאכילו לכלבים. וכשיטת רבי יהודה שהשר מוקצה, והטעם שהותר לטלטלו, מפני שהוא מאכל לחיה וכל ישראל בני מלכים, הם וראוי להם לגדל חיות. עוד אומרת הברייתא, וכן מים מגולים, מים שהיו מגולים בלילה ואסור לשתותם מפני הסכנה, שמא שתה מהם נחש והטיל בהם ערס, כמה מבואר במסכת עבודה זרה בדף למד עמוד א', מכל מקום מותר לטלטלה מפני שהם ראויים לשתייה לחתול שאין מזיק לו ערס של נחש, שהרי הוא אוכל גם את הנחשים עצמם. רבן שמעון מגמליאל אומר, כל עצמן של מים אילו אסור לשעותן בביתו מפני הסכנה, שמא יש בהם ערס נחש וישתה מהם אדם. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי וראיי, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי המשניות המצויות בדף קכ"ח עמוד ב'. דנה המשנה כיצד נוהגים בבעלי חיים שאסור לטלטלם בשבת. בעלי חיים הם מוקצה בשבת, אף לדעת רבי שמעון, מפני שהם כגרגורות וצימוקים שאין דעתו עליהם בשבת כלל. ככה תוספות ליל בדף ממהי עמוד ב', דיבור המתחיל אחה. יש מהראשונים שכתבו שבעלי חיים הם כצרורות ואבנים, שאסור לטלטלם אפילו לצורך גדול, כי אין תורת כלי עליהם. שכן אין הם ראויים בשבת לשום תשמיש. כמה מבואר במסכת ביצה דף למדבב עמוד ב', שגזרו רחמים שלא ישתמש אדם בבעלי חיים בשבת, גזירה שמא כשירכב על הבהמה יחתוך ענף כדי להקותה ויעבור על איסור קוצר. וכל שימוש בבעלי חיים הוא בכלל הגזירה הזו. ואפילו במקום שאין חשש שמא יחתוך זמורה, וכגון לשפשף תינוק על גבי בהמה כדי לשעשעו, הוא גם כן בכלל הגזירה, שלא חילקו חכמים בדבריהם. ככה משנה ברורה בסימן שין ה' סעיף קטן סמך ב'. אומרת המשנה הראשונה בדף קכ"ח עמוד ב', קופין הופכים את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו על גביו ללול שלהם, ואף על פי שהאפרוחים מוקצים הם בשבת ואסורים בטלטול, התירו ליטול את הסל ולהשתמש בו לצורך דבר שאינו ניטל בשבת. וחידוש המשנה הוא שכלי ניטל אפילו לצורך דבר שאינו ניטל, כלומר, שאף על פי שאסור לטלטל את האפרוחים שכן בעלי חיים מוקצים הם, מכל מקום מותר לטלטל סל לצורכם. בגמרא לאיל הובא, בדף מ"ג, שרב יצחק סבר שאין כלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל בשבת, ולכן אסר ליטול כלי כדי לכפותו על גבי ביצה שנולדה בשבת. אז לדבריו יש להעמיד את המשנה באופן שצריך למקומו של הסל, ומתוך שיכול לתלול לצורך מקומו מוליכו למקום שרוצה. ותרנגולת שברחה מן הבית, דוחין דוחפים אותה בידיים מאחוריה עד שתיכנס מעצמה לבית, כלומר, שכיוון שיש חשש שתובד ויבוא לידי הפסד ממון, מותר לדחותה לפנים. וכל שכן שמותר לדחותה לבית כדי להכילה או למנוע צערה. כך המשנה ברורה בסימן שינחת. אבל אם ברחה בתוך הבית שאין בזה משום הפסד ממון, אסור אפילו לדחותה. מפני שכל דבר שאסור לטלטלו משום מוקצה, כשם שאין מטלטלים כולו, כך אין מטלטלים את מקצתו. כמבואר לקמן בדף קופנון א' עמוד ב', אלא אם כן ברחה מעל גבי הביצים, שאז יש הפסד בביצים, ומותר לדחותה כדי שתחזור להישב עליהם. והטעם שאין בתחיית התרנגולת לבית משום איסור צעידה, מפני שמדובר בבית גדול, וגם כשתיכנס לבית לא יוכל לתופסה בשחייה אחת, ואין בכך איסור צעידה. ככה מגן אברהם. אומרת המשנה, מדדין עגלין ושיחין, כלומר אוחזים בצווארם ובצדדיהם ומסייעים להם ללכת. אף שדידוי בעלי חיים הוא גם בכלל איסור טלטול מוקצה במקצת, מכל מקום התירו לדדות עגלים ושיחים משום צער בעלי חיים, ואכן באופן שאין הבעלי חיים צריכים לכך אסור לדדותם, אומר הרן. מביאה המשנה דין טלטול ברשות הרבים של קטן המתחיל ללכת. דין זה אינו עוסק בעניין מוקצה כדינים הקודמים, אלא בעניין טלטול ברשות הרבים כמבואר להלן בגמרא. רק אגב, ששנינו את האופן של היתר לסייע לבעלי חיים בהילוכם, שונה המשנה גם את האופן של היתר לסייע לקטן בהליכתו ברשות הרבים. אומרת המשנה, אישה מדדה את בנה ברשות הרבים, כלומר, שאוחזתו בזרעותיו מאחוריו ומסייעת לו שלא ליפול, והוא מניע רגליו והולך. והטעם שאין חוששים שמה תקביע את התינוק ותישאנו ברשות הרבים או שתכניסנו לרשות היחיד, מכיוון שאם תקביענו ותישאנו, לא תתחייב על נסיעתו ברשות הרבים, שכן אדם חי נושא את עצמו, כפי שלמדנו לעיל בדף צדידה לתעמוד א'. והמאירי כותב שגם אם נאמר שתינוק שעדיין אינו יודע ללכת, אין אומרים בו חי נושא את עצמו, וממילא חייבים חטאת על נסיעתו, מכל מקום לא גזרו חכמים לאסור לדדותו, מפני שיש צער לתינוק בכך שימנעו מלהוציאו לחוץ. אז אם כן, אישה מדדה את בנה ברשות הרבים, אוחזת בזרועותיו מאחורה ומסייעת לו שלא ליפול, והוא מניע רגליו והולך. אמר רבי יהודה, מתי התירו חכמים לאישה לדדות את בנה? בזמן שהוא נוטל, מגביע רגלו האחת, ומניח אחת את הרגל האחרת. אבל אם היה גורר את רגליו, אסור לאמו לדדותו, מפני שנוסעתו ברשות הרבים. רבי יהודה לא חולק על דברי תנא קמא, אלא בא לפרש לדבריו, שכל מקום שאמר רבי יהודה, מתי? הוא לא בא לחלוק אלא לפרש את דברי חכמים כמבואר בגמרא במסכת עירובין בדף פי בית עמוד א', ולכן הלכה כדבריו, אומר הריף. ולמרות שמבואר לעיל בדף צד דלת עמוד א' שהנושא אדם חי ברשות הרבים לדברי הכל אינו חייב חטאת, כיוון שחי נושא את עצמו, כלומר שעושה עצמו קל על נושאה ומסייע להם בנסיעתו, מכל מקום, כיוון שהוא קטן כל כך שאינו יכול ללכת אלא גורר את רגליו, אין אומרים בו חי נושא את עצמו. לא היה המשנה שלנו הראשונה בדף קכ"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא דבר נוסף שהותר לצורך בעלי חיים. אמר רב יהודה אמר רב, בהמה שנפלה לאמת המים תעלת מים בשבת, מביא קרים וחסתות ומניח תחתיה בתוך אמת המים, בכדי שתעלה עליהן ותייצא לחוץ. ואם עלתה הבהמה על הקרים והכסתות, עלתה ואין בכך חשש איסור. והחתם סופר כתב לבאר, הטעם שהתחילה הגמרא בדין ביטול כלי מאיחנו, קודם שביירה את המשנה, לפי שבדין של כפיית הסל לפני האורחים כלול גם הדין שאסור לבטל כלי מאיחנו. מקשה הגמרא על דינו של רב מברייתא, מיתי ויקשו בני הישיבה על דברי רב יהודה אמר רב, שנינו בברייתא, בהמה שנפלה לאמת המים עושה לה פרנסה מאכילה במקומה בתוך אמת המים, בשביל שלא תמות, מוכח מהברייתא, שפרנסה, אין, לתת לה פרנסה במקומה בתוך אמת המים, כן. את זה תראו חכמים, אבל להניח תחתי הקרים וקסתות כדי שתעלה ותייצא חוץ לאמת המים, לא. לא יתירו חכמים. מטעם ביטול כלי מאיחנו, כפי שתבהר הגמרא בהמשך. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה. הברייתא עוסקת באופן די אפשר בפרנסה, ועל כן יאכילנה במקומה ולא יניח קרים וקסתות תחתיה. הרב שמתיר להניח קרים וקסתות תחתיה, דיבר באופן די אפשר בפרנסה, כגון שהמים עמוקים, וגם אם ייתן לה מזונות מרובים, אין הבהמה יכולה לחיות שם מפני צערה מהמים. ומבארת הגמרא שכוונת הברייתא, שאם אפשר בפרנסה, אין, אכן יאכילנה במקומה ואסור לו להניח קרים וקסתות. והיא לא, אבל אם אינו יכול להכילה במקומה, אז מביא קרים וקסתות ומניח תחתיה. ובעצם אומר השפת אמת שהגמרא יכלה לתרץ שמה שאמרו בברייתא שעושה לה פרנסה במקומה, זה באופן שהניח קרים וקסתות והבהמה אינה רוצה או אינה יכולה לעלות עליהם. והחידוש בכך, שלא חששו שמה מתוך שאדם בעול, שמה יפסיד את ממונו, עלולו להיכשל במלאכה של דאורייתא בעודו עסוק בהצלת ממונו. כמו שאמרו, להי לגבי הצלה משריפה שאין מתירים להציל יותר ממזון שלוש סעודות. שאם יוכל להציל כרצונו, יש לחוש שמתוך שהוא בעול על ממונו, יבוא לחבות את הדליקה. אלא שהגמרא תרצה כפי האמת, שבמקום שאפשר להכיל את הבהמה במקומה, לא התירו להניח קרים וקסתות. ומן הטעם שהתבהר להלן בגמרא. מקשה הגמרא עוד על דינו של רב. כיצד התיר רב להניח קרים וקסתות תחתיה, והרי אם עושה כן, נמצא דקמבט אל כלי מהיחנו. כלומר, שכיוון שמניח את הקרים והקסתות תחת הבהמה, הרי הוא גורם בכך שיעשו הקרים מוקצים, ויעשר לטלטלם, כי הקרים והקסתות נעשים בסיס לבהמה אסורה בטלטול. ומה ששנינו במשנתנו, קופים את הסל לפני האפרוחים, אין אוסרים זאת משום ביטול כלי מהיחנו, משום שאין האפרוחים עומדים על הסל, אלא לזמן מועט ויכול להפריחם בכל שעה שירצה. אבל כאן יש לחשוש שמה לא תעלה הבהמה מהמים, ויהיה צריך להניח שם הקרים כל היום, כדי שאם תרצה הבהמה לעלות לאחר מכן, יהיה ביכולתה לעלות. אם כן נמצא שמבטל את הכלי משימושו, והרי הוא כסותר ושובר את הכלי, ואסרו חכמים לבטל כלי מהיחנו, דהיינו להושיבו במקום שלא יוכל עוד לתלום משם, מפני שדומה למלאכת סותר, שכיוון שאינו יכול לתלום ממקומו, הרי הוא כסותר בניין הכלי. רק נציין שרשי לאיל, בדף מבית עמוד בית מפרש, שביטול כלי מהיחנו אסור בגלל שזה דומה לבונה. תרץ את הגמרא רב סבר שאיסור מבטל כלי מהיחנו אינו אלא איסור דרבנן, שהרי אינו סותר את הכלי ממש, אלא רק הוא דומה לסותר. ואילו צער בעלי חיים הוא איסור דאורייתא, שכן למדנו מהפסוק בספר שמות פרק חב ג' פסוק ה', עזוב תעזוב עמו שיש חיוב לסייע בפריקת המסע מן הבהמה כדי למנוע את צערה. רש"י מזכיר לנו שבמסכת בבא מציעא בדף ל"ב עמוד ב' נחלקו תנאים. יש מי שסובר שטעם החיוב לעזור לחברו בפריקת הבהמה הוא משום צער בעלי חיים, ולדבריו צער בעלי חיים דאורייתא. אבל יש מי שסובר שצער בעלי חיים אינו מן התורה, וטעם חיוב הפריקה הוא כדי לעזור לבעל הבהמה ולמונעו מחיסרון כיס. כי אם לא יעזור לו בפריקת המסע, שמה תישבר בהמתו תחת מסע. ולכן תירוץ הגמרא, ואתי בא איסור צער בעלי חיים שהוא מדאורייתא, ודחי ודוחה איסור ביטול כלי מהיכנו שהוא רק מדרבנן. ולכן במקום שאי אפשר להציל את הבהמה, אלא על ידי הנחת קרים וקצתו תחתיה, מותר להניחה משום צער בעלי חיים. אבל לעלות הבהמה מהמים בידיו, לא יתירו חכמים אפילו משום צער בעלי חיים דאורייתא. ואף שהאיסור לעלותה הוא משום מוקצה שאינו גם כן אלא מדרבנן, אין לדמות איסורים דרבנן זה לזה. יש דברים שהחכמים החמירו בהם אפילו באופן שמתבטלת מצוות עשה מדאורייתא. כך אומר המגן אברהם בסימן שין ה'. ואילו בפסקי הריד כתב שאם אי אפשר לעלות את הבהמה לידי קרים וקסתות, מותר גם לעלותה בידיים. גם האיסור הזה הותר במקום צער בעלי חיים. ובשולחן ערוך הרב סימן שין ה' פסק, שבמקום הפסד מרובה יש לסמוך על דברי המתירים לטלטל את הבהמה במקום צער בעלי חיים. אומרת הגמרא שנינו במשנה תרנגולת שברחה, דוחין אותה, דוחפים אותה מאחור עד שתיכנס. מדייקת הגמרא מלשון המשנה דוחין, אין, כן, כלומר, לא יתירו בתרנגולת שברחה אלא לדחותה מאחריה, אבל מדדין לא, לאחוז בתרנגולת בצדדי גופה ולהוליכה כאשר רגליה נוגעות בארץ, לא יתירו חכמים. תנינה להדתנו רבנן, כדין הזה שלמדנו מהמשנה שנינו בברייתא. ולמדנו מכך שברייתא זו עיקר וראוי לסמוך עליה, שרי שנינו כך במשנה, אומר רש"י, במסכת חגיגה בדף ב' עמוד ב'. דהיינו שהגמרא פה נסמכת על הברייתא אחרי שכבר הדין הזה היה כתוב אצלנו במשנה. אם כן, למדנו בברייתא, מדדין בהמה חיה ועוף כגון אווזים בחצר, אבל לא מדדים את התרנגולת. מבררת הגמרא תרנגולת, מה הייתה, מה לא, מה הטעם שאסור לדדות תרנגולת, ובמה שונה היא משאר בעלי חיים? אמר אביי, משום דמקפיה נפשה, שכאשר אוחזים אותה בצידיה ומדדים אותה, היא מקביעה את עצמה מן הקרקע. מקפי פירושו שמקביעה ומקהילה את עצמה כמו דבר הצף על גבי חברו ואינו מכביד עליו, אומר רש"י. ונמצא שמטלטלה טלטול גמור היה אסור משום מוקצה, ועל כן לא הותר אלא לדוחפה מאחריה. שאף אם תקביע עצמה, אינו אוחז בה ואינו מטלטלה. אבל בשאר בעלי חיים, מותר לאוחזה בצדיהם ולדדותה, מפני שמהלכים הם ברגליהם, ואינם מקביעים עצמה מן הקרקע. מביאה הגמרא שתי ברייתות נוספות בעניין דידוי בעלי חיים. תני חדה שנינו בברייתא אחת, מדדין בהמה וחיה ועוף בחצר, אבל לא ברשות הרבים, גזירה שמא יקביע מן הארץ ויעבירם 400 ברשות הרבים, ונמצא עובר על איסור תורה. וגם הברייתא הזו נשנתה כדעת חכמים החולקים על רבי נתן לאל בדף צדידה לתמוד א' וסוברים שהמוציא בעלי חיים לרשות הרבים בשבת חיה ולא אומרים חי נושא את עצמו. אבל באדם חי מודים חכמים שנושא את עצמו והמוציאו פטור. עוד נאמר בברייתא ואילו האישה מדדה את בנה אפילו ברשות הרבים, שהרי אפילו אם תקביענו לא תעבור על איסור תורה שהחי נושא את עצמו. אין צריך לומר שיכולה לדדות את בנה בחצר. ותניה יידך שנינו בברייתא אחרת, אין עוקרין בהמה וחיה ועוף בחצר, אין מקביעים בהמה חיה ועוף באופן שיעקרו רגליהם מן הארץ, מפני שמוקצים הם ואסור לטלטלם אפילו בחצר. כלומר, שהאיסור נוהג לא רק ברשות הרבים שיש חשש של מאחד דאורייתא, אלא אפילו בחצר אסור לעוקרה משום איסור טלטול מוקצה. אבל דוחין בהם דוחפים אותם מאחוריהם כדי שיכנסו לבית. מקשה הגמרא לברייתא השנייה, הגוף הקשי, הברייתא הזו סותרת את עצמה. אמרת בהתחלה אומרת הברייתא, אין עוקרין בהמה חיה ועוף, משמע שרק עקירה גמורה אסורה, אבל דדויה מדדינן, מותר לאוחזה בצדיה ולדדותה. והדר לאחר מכן אמרת, לאחר מכן נאמר בברייתא, אבל דוחין בהם עד שיכנסו, משמע מזה דוחין אין, כלומר שמותר רק לדוחפה מאחוריה, אבל מדדין לא, אבל לא יתירו לדדותה, שהוא טלטול רב יותר מדחייה. והרי זה סותר לתחילת דברי הברייתא. תרץ את הגמרא, אמר רבי, לעולם יתירו אף לדדות בהמה חיה ועוף, מה ששנינו בסיפה דוחין, ומזה משמע שאסור לדדות, אתען לתרנגולת. זה בא הברייתא ללמד את הדין בתרנגולת שלא יתירו אלא לדחותה. אבל אסור לדדותה כפי שנתבהר לאל, משום שהיא מקביעה את עצמה מהקרקע ונמצא מטלטלה טלטול גמור. הביאה הגמרא דין נוסף הנלמד מכך שדרך התרנגולת להקביע את עצמה כשאוחזים בה. אמר רבי, איימן דשחי תרנגולת, מי ששוחט תרנגולת, לכבשינו לקרי בערה, ידחוק את רגליה בקרקע כדי שיתקפלו ולא תוכל להתחזק עליהם. אינמי, נידלו מידל, יקביענה שלא יהיו רגליה נוגעות בקרקע כלל. דאם לא יעשה כן, דילמה מנחלהו לתופרי בערה, שמה תנעץ התרנגולת את ציפורניה בקרקע, ותתאמץ להתחזק ולהתרומם כלפי מעלה, ואקר להו לסימנים ותעקור את הקנה והוושת ממקומם קודם שחיטה, ותהיה שחיטתה פסולה. קנה והוושת הם שני הסימנים שבשחיטתם ניתרים הבהמה והעוף לאכילה, אלא שבבהמה ובחיה צריך לשחוט רוב שני סימנים, ובעוף די בכך שישחט רובו של סימן אחד. כאמור במשנה במסכת חולין בדף זך עמוד א', ולמדנו בהלכה למשה מסיני שאם נעקר אחד מהסימנים כולו הוא רובו ונשמט ממקום חיבורו מהלחי והבשר, אין השחיטה מועילה לו. ואפילו עוף שהכשרו בסימן אחד, אם נשמט סימן אחד, אין שחיטה מועלת בסימן השני. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה השנייה בדף קוף קף ח' עמוד ב'. מכאן ועד סוף הפרק יבוארו דיני היולדת בשבת ויום טוב, אילו איסורים הותרו בעבורה ואילו לא, וממתי יש לה דין יולדת. וכן דיני בהמה צריכה לילד, וכמה דברים נוספים המסתעפים מהנידונים הללו. בעיקר דין יולדת מתחלק לשלושה זמנים. א', הזמן שקודם הלידה, אף שעדיין אינה נחשבת כחולה שיש בו סכנה מכל מקום, אם צריכה לילד ויכולה לבוא לידי סכנה, מותר לחלל את השבת באופנים מסוימים. ב', זמן הלידה עצמה בו נחשבת כחולה שיש בו סכנה, ומותר לחלל עליה את השבת, ולכמן יבואר מאימתי ועד מתי יש לה דין יולדת. ג', שבעה ימים לאחר הלידה עדיין נחשבת כחולה שיש בו סכנה, אולם דיני השונים מאשר דין יולדת עצמה, ופרטי הדינים הללו יבוארו בסוגייתנו. יש שכתבו שיולדת אינה דומה לגמרי לדין חולה שיש בו סכנה, משום שהלידה היא דבר טבעי אצלה, ואין אחת מאלף נשים מתה מחמת הלידה, ולכן החמירו בה יותר מכל חולה שיש בו סכנה. ככה מגיד משנה בדעת הרמב"ם בהלכות שבת פרק ב' הלכה י"א. יש שכתב שכל זה הוא רק לפני הלידה עצמה, אבל מעט שהיא נחשבת ליולדת, כפי שתבהר הגמרא, הרי ככל חולה שיש בו סכנה. כך כתב בחידושי מרן ריזה לוי בסוף מסכת יומא. המשנה שלפנינו תפרט מה הותר לעשות בשבת ויום טוב לצורך בהמה צריכה לילד, ומה הותר לצורך אישה היולדת. אומרת המשנה השנייה בדף קוף כף ח' עמוד ב', אין מיילדים את הבהמה להוציא את הוולד מתוך רחמה ביום טוב, וכל שכן בשבת. רש"י אומר שהאיסור הוא משום טרחה יתירה, ואילו הרטב"א כותב שזה איסור מן התורה משום מלאכת מכה בפטיש, אבל מסעדין מסייעים ועוזרים לבישת הלידה. והגמרא תבאר מה זה סיוד. ומיילדין את האישה בשבת, ואין צריך לומר שמסעדין, וכל שכן ביום טוב, וכן קורין לחכמה, שהולכים לקרוא למיילדת שתבוא בעבורה ממקום אחר למקום שבו היולדת נמצאת אפילו מחוץ לתחום שבת. ומחללין עליה את השבת וכן קושרין את הטיבור של הוולד, כדי שלא יבוא לידי סכנה, שטבורו של הוולד ארוך הוא, ואם לא יקשרו, יש לחשוש שמה יקרך באיזה דבר, וכשיגביאו את התינוק יצאו מעב. רבי יוסי אומר אף חותכין את הטבור, כי רבי יוסי סובר שאפילו לאחר שקשרו הוא עדיין יכול לבוא לידי סכנה. וכל צורכי מילה עושים בשבת. ובפרק הבא יתבהר מהם צורכי מילה מותרים בשבת, והמשנה כאן כותבת את הדין הזה, אגב שאר צורכי התינוק שהוזכרו. זוהי המשנה השנייה שלנו בדף קוף כף ח' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מהו סיוד שמותר לעשות בבהמה היולדת. כיצד מסעדין אלו פעולות הם בכלל סיוד שהותר בבהמה היולדת? מבארת הגמרא רב יהודה אמר, אוחז את הוולד בשעת יציאתו מן הרחם כדי שלא ייפול לארץ. רב נחמן אמר, דוחק בבשר של רחם הבהמה כלפי פנים, כדי שיצא הוולד. תניא קבתי דרב יהודה, שנינו בברייתא כדעת רב יהודה, כיצד מסעדין אוחזים את הוולד שלא ייפול לארץ ונופח לו בחותמו לפתוח את נחיריו הסתומים ברירין, ונותן לו דד של אמו לתוך פיו של הוולד כדי שיינק ממנה. ומבואר כדעת רב יהודה שלאחוז הוולד שלא ייפול לארץ הוא בכלל סיעוד. מחדש את הברייתא דין נוסף. אמר רבן שמעון בן גמליאל, מרחמים היינו על בהמה טהורה, נוהגים היינו להאהיב ולד של בהמה טהורה לאמו ביום טוב, עם רחקתו אמו ואינה אוהבתו. איך יאבי, איך היו עושים זאת? מבארת הגמרא, אמר רבי, מביא בול של מלח, מלוא אגרוף של מלח, ומניח לה בתוך הרחם כדי שיכאב לה, ועל ידי כן תזכור צערה שהיה לה בלידה, ומתוך כך תרחם עליו ותאהבהו. ומזלפין שופכים מי שליה, מים ששרו בהם את השליה על גבי הוולד כדי שתריח ריחו, ומתוך כך תרחם עליו. מוסיף אביי, ודווקא בבהמה טהורה מותר לעשות כן, אבל בטמאה לא. מה הייתה? מה? משום שטמאה לא מרחק הוולדה, אין דרכה לרחק את הוולד, ואם מרחק הוולדה לא מקרבה. ואם בכל אופן היא מרחקת את ולדה, שוב אינה מקרבתו לעולם, ונמצא תורח בחינם ביום טוב. שנינו במשנה מיילדים את האישה בשבת, וקוראים בשביל החכמה ממקום למקום ומחללים עליה את השבת. שואלת הגמרא, מיכדה תני לי, הרי כבר שנה תנא בתחילה מיילדים את האישה וקוראים לחכמה ממקום למקום. שמענו שמותר לחלל שבת לצורך יולדת, אם כן המשך המשנה ומחללים עליה את השבת, לעתויי מאי, מה זה בא להשמיע לנו? משיבה הגמרא, לעתויי הד תנו רבנן, בא להשמיע לנו את הדין ששנינו בברייתא. אם הייתה יולדת צריכה לנר, חברתה מדלקת לה את הנר. אפילו אינה אומרת כלום, וגם המיילדת אינה אומרת כלום, רק שהגיע הלילה שוודאי צריכה היא לנר כדי ליישב דעתה, מדליקין לה, ככה תוספות ישנים. אם הייתה צריכה יולדת לשמן, חברתה מביאה לשמן דרך רשות הרבים ביד, כלומר בכף ידה ולא בכלי כדרך המוציאים, כדי להימנע כפי האפשר מאיסור הוצאה דאורייתא. ואם אינו סיפק ביד, אם לא מספיק שמן ביד כדי צורך היולדת, מביאה את השמן בסערה, דהיינו שסך הסערה בשמן, וכשבא אצל היולדת, תסחוט את סערה. שבאופנים אילו אין כאן חילול שבת מן התורה, כיוון שאין דרך הוצאה בכך. והגמרא תקשה בהמשך, הרי עוברת על איסור סחיטה. ואם אינו סיפק, אם זה לא מספיק ליולדת במה שמביאה לה בסערה, מביאה לה בכלי כדרך המוציאים, שאם אי אפשר לשנות, מותר לחלל שבת לצורך היולדת, אפילו באיסור דאורייתא. אם כן, זוהי כוונת משנתנו במה שהוסיפה, ומחללין עליה את השבת שמותר לעשות כל מלאכה הנצרכת לה. מבארת הגמרא את גוף הברייתא, אמר מר הובא לעיל בברייתא, אם הייתה יולדת צריכה לנר, חברתה מדלקת לה את הנר, שואלת הגמרא פשיטה, פשוט הוא הדין הזה שהרי פיקוח נפש דוחה שבת? מה הייתה צריכה הברייתא להשמיעו? משיבה הגמרא לא צריכה לו, הוא צריכה הברייתא לומר שמדליקים את הנר ליולדת אלא בסומה כשהיולדת עיוורת, ואף שחברותיה יכולות לעשות את צרכיה בחשיכה, מותר להדליק לה את הנר, כי מהו דתי מה שמה תאמר כיוון דלא חזיה, ממילא היא עיוורת ואינה רואה אסור להדליק את הנר כמה השמלן. משמיעתנו הברייתא שזה אינו כן, אלא מדליקים את הנר, מפני שגם בסומה, איתווי מיית ודעתה, דעתה מתיישבת בכך שהדליקו את הנר, משום שסברה היולדת חושבת, אי כמידי, אם יהיה צורך בדבר כלשהו חזיה חברת, ואבדלי, תראה חברתי ותעשה לי, שחוששת שלא יעשו את הדבר כעוגן, בלא נר. ועוד שנינו בברייתא, אם הייתה צריכה לשמן ואינו סיפק להביא בידה, מביאה בשינוי בסערה, וכשבאה אצלה סוחתו, מקשה הגמרא מה תועלת יש בכך שתביא בשינוי בסערה כדי לא לעבור על איסור הוצאה בשבת? תיפוק לי משום סחיטה, הרי גם באופן זה, שמביאה את השמן ולא איסור הוצאה, יש איסור סחיטה, שהרי צריכה לסחוט את סערה, להוציא את השמן. שני חלקים נאמרו באיסור סחיטה. א', הסוחט זיתים וענבים חייב משום מפרק, שהיא תולדת מלאכת דש, ויש שכתבו שגם בסוחט בגד מהמשקים שבו יש איסור מן התורה, אם צריך למשקים הללו. ב', הסוחט בגד חייב משום כיבוס שהוא תולדת מלאכת מלבן, שהסחיטה בכלל כיבוס הבגד הוא. תרץ את הגמרא רבא ורבי יוסף דאמרי תרוויו, אמרו שניהם אין איסור סחיטה בשיער כיוון שהוא קשה ואינו בולע את המים. רבשי אמר תירוץ נוסף אפילו תימה, אפילו תאמר שיש איסור סחיטה בשיער. אפשר לבאר שאין כוונת הברייתא שסך השערה בשמן, אלא שמביאה לה בכלי דרך שערה. כלומר, כורחת הכלי בראשה על ידי שערה, דכמה די אפשר לשנוי משנינן, שכמה שאפשר לשנות משנים, שעל ידי השינוי בהוצאה אינו איסור תורה. ורבשי לא חולק על רבא ורבי יוסף שאין סחיטה בשיער, אלא בא לומר שאפילו אם היה דין סחיטה בשיער, אפשר להבין את דברי הברייתא שמביאה בשערה, כגון במביאה בכלי הכרוך בשערה. כך בחידושים המיוחסים לרן. מפרט את הגמרא מתי מותר לחלל על יולדת את השבת. אמר רב יהודה אמר שמואל, אמר רב יהודה בשמו של שמואל חיה יולדת, בלשון המקרא נקראת המיילדת בשם חיה כפי שמצינו בספר שמות כי חיות אינה, אבל בלשון חכמים נקראת היולדת עצמה בשם חיה, למרות שגם בלשון חכמים מצינו במסכת קידושין דף עין דלת עמוד א' שהמיילדת נקראת בשם חיה, אבל גם היולדת נקראת כך. אם כן אומר רב יהודה בשם שמואל, חיה יולדת כל זמן שהקבר בית הרחם פתוח, בין אם אמרה צריכה אני שיחללו עליי את השבת, ובין אם לא אמרה צריכה אני שיחללו עליי את השבת, וחברותיה אומרות שצריכים לחלל את השבת, מחללין עליה את השבת. ומגרסת הגמרא שלפנינו, בין לא אמרה צריכה אני מחללין, משמע שדווקא כששותקת מחללין, אבל אם אמרה בפירוש אין צריכה אני, אפילו כשחברותיה אומרות שהיא צריכה, אין מחללין עליה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אבל אם כבר נסתם הקבר, בין אם אמרה צריכה אני שיחללו עליה את השבת, ובין אם לא אמרה צריכה אני, אין מחללין עליה את השבת. מביאה הגמרא גרסה שונה בדברי רב יהודה בשם שמואל, רבשי מתני אחי, רבשי שנה את דברי רב יהודה בשם שמואל כפי שאמרנו, ואולם מרזוטרא מתני אחי, מרזוטרא שנה כך, אמר רב יהודה אמר שמואל, חיה יולדת כל זמן שהקבר שהרחם פתוח, בין אם אמרה צריכה אני שיחללו עליי השבת, ובין אם אמרה אין צריכה אני, אלא שחברותיה אומרות שצריכה מחללין עליה את השבת. וכל זה כשאין שם חכמה או רופא, אבל אם החכמה או הרופא מסכימים לדעתה שאין צריכה לכך, כתב הרמב"ן שאין מחללים עליה את השבת. אבל לדעת רב אחי בשאילתות, גם באופן זה מחללים עליה את השבת לצורך כל דבר שרגילין לעשות ליולדת. ולכולי עלמא, אם אמרה צריכה אני, אין שומעים לרופא או לחכמה שאומרים שאין צריכה, כי לב יודע מרת נפשו וסומכים על מה שאומרת על עצמה, צריכה אני. אבל מזמן שנסתם הקבר, אם אמרה צריכה אני שיחללו עליי שבת, מחללין עליה את השבת, ואם לא אמרה צריכה אני, אף שחברותיה אומרת שצריכה, אין מחללין עליה את השבת, וכל שכן אם אומרת אין צריכה אני, שאין מחללין עליה את השבת. רבשי ומרזוטרא נחלקו בדעת שמואל בשני אופנים. א', כל זמן שהקבר פתוח, לרבשי אם אמרה בפירוש אין צריכה אני, אין מחללין ולמרזוטרא מחללין. ב', בנסתם הקבר. לרבשי לעולם אין מחללין, ולמרזוטרא אם אמרה צריכה אני, מחללין. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קוף כף ח' במסכת שבת, עם הצגת 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן התבואה נחשבת תבל מדברי חכמים? שאלה שנייה, מדוע השתמש יהושע דווקא בחצב כדי לתחום את גבולות הארץ? שאלה שלישית לרבי שמעון, מדוע מותר לסוך בשמן ורד בשבת? שאלה רביעית, איכן צוותה התורה על צער בעלי חיים? שאלה חמישית, מדוע אסור לדדות תרנגולת? והשאלה האחרונה על דף קכ"ח, מדוע אין מרחמים על בהמה טמאה? אלה הם השאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית, בתלמוד תורתנו בדף קכ"ח במסכת שבת, ומכאן אל פנינתנו שונה הלכות. בפנינה הזו, שאין לה פתיח מוזיקלי בשלושת השבועות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי. פירות שאסור לאכול, כגון פירות שאינן מאוסרים, אפילו הן חייבים במעשר מדבריהם, אסור לטלטלן בשבת. מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו, אסור לטלטלו בשבת. מעשר שני והגדה שלא נפדו כהלכתן, אסור לטלטלן בשבת. אין פודים מעשר שני אלא בכסף שיש עליו צורה או כתב, שנאמר וצרת הכסף. אם פדה בלשון של כסף וכיוצא בו הנקרא הסימון, לא עשה כלום. כל שהוא ראוי למאכל חיה ועוף המצויים, מטלטלים אותו, מטלטלים את התורמוס היבש, מפני שהוא מאכל לעיזים אבל לא את הלח. מטלטלים את החצב מפני שהוא מאכל לצבעים, מטלטלים את החרדל מפני שהוא מאכל ליונים. דבר שאינו ראוי אלא למאכל חיה ועוף שאינם מצויים אצל רוב בני אדם, אם יש לו מאותו מין חיה ועוף מותר לטלטל מאכל הראוי לאותו מין, ואם לא, אסור. כיצד אין מטלטלים שברי זכוכית אף על פי שאין מאכל לנעמיות לבנות יענה, ואין מטלטלים חבלי זמורות אף על פי שאין מאכל לפילים, ואין מטלטלים את אלוף אף על פי שאין מאכל לאורבים. אסור לטלטל בהמה חיה ועוף שהם בכלל מוקצה כעיצים ואבנים, שהרי אינם ראויים להשתמש בהם בשבת. ואפילו אם יכול להגיע להפסד על ידם, כגון שהעוף פורח על גבי הכלים ויכול לשוברם. מכל מקום אסור לתופסם בידיים, ואפילו אם הוא מורגל בבית זמן רב, שאז אין בו משום חשש צעידה. מכל מקום אסור לתלם בידיים, משום מוקצה להפריחנה מעליהם, שאיסור טלטול מוקצה, הוא אפילו במקום הפסד. האישה מדדה את בנה אפילו ברשות הרבים, ובלבד שלא תגררו, אלא יהיה מגביה רגלו אחת ויניח השנייה על הארץ, וישען עליה עד שיחזור, ויניח רגלו שיגביה, שנמצא לעולם ונשען על רגלו האחת. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם משנה יומית על שני חלקיה. החלק הראשון, אנחנו לומדים בסדר זרעים את המשניות שאין עליהם גמרא, כדי שבסייעתא דשמיא בסיום השס, נדע שסיימנו את השס במלואו, כולל אותם משניות שאין עליהם גמרא. אנחנו אוחזים בסדר זרעים, מסכת תרומות, פרק ח', משנה ג', היה אוכל באשכול אכילת הרי בגינה קודם שייסר ונכנס מן הגינה לחצר, שהיה אוכל והולך עד שנכנס לחצר והחצר קובעת למעשר, כמו שביארנו לאל שאפילו אכילת הרי אסורה מעטה עד שיעשר. אביליעזר אומר יגמור, כלומר שייצא חוץ לחצר ויגמור לאכול את האשכול, הועיל והתחיל בהתר, אבל בחצר אסור לו לגמור, שאף לדעת רבי אליעזר חצר קובעת למעשר. רבי יהושע אומר לא יגמור, כיוון שנכנס לחצר אסור לו לגמור אפילו מחוץ לחצר עד שיעשר. חשיכה לילי שבת, היה אוכל אכילת הרי קודם לשבת וחשיכה, והרי שבת קובעת למעשר. רבי אליעזר אומר יגמור למוצאי שבת, אבל בשבת עצמה אף רבי אליעזר מודה שאסור לגמור, ורבי יהושע אומר לא יגמור אפילו למוצאי שבת עד שיעשר. מסכת תרומות פרק ח' משנה ד', יין של תרומה שנתגלה שהיה מכוסה ונתגלה יישפך, ואין חוששים משום הפסד תרומה, לפי שאסור לשתותו ואף להשתמש בו לצרכים אחרים מפני סכנת נפשות, שמא שטן נחש מן היין שהטיל בו הרס, ואין צריך לומר של חולין, יין של חולין שנתגלה שצריך לשופכו. 3 משקין אסורים משום גילוי כשהיו מגולים, המים והיין והחלב, ויש מוסיפים גם דבש וציר, כאמור במסכת חולין דף ממתת, ושאר כל המשקים מותרים שאין הנחש שותה מהם. כמה ישעו, כמה זמן ישעו המשקים מגולים ויהיו אסורים, מחשש הטלת ארס בהם על ידי נחש, כדי שיצא הרחש השרץ, דהיינו הנחש, ממקום קרוב וישתה. בגמרא פירשו שכדי שיצא מתחת אוזן הכלי וישתה ויחזור לחורו. זו הייתה המשנה היומית שלנו חלק א', וכעת אל מפעל המשנה היומית קביעותה, חלק ב' של משנתנו היומית. פה אנו לומדים בסייעתא דשמיא את המשניות כסדר השס, ואנחנו אוחזים בסדר קודשים, מסכת תמיד, פרק א' משנה א'. בסוף הפרק הקודם למדנו שלאחר שסדרו הכהנים את עברי התמיד, קורבן התמיד, על כבש המזבח ומלכו אותם, ירדו ובאו ללשכת הגזית כדי לקרוא קריאת שמע. משנתנו ממשיכה ללמד כיצד קראו את שמע וברכו עם הברכות נוספות. אומרת המשנה, אמר להם הממונה לכהנים, ברכו ברכה אחת מן הברכות שלפני קריאת שמע, והם ברכו וקראו את 10 הדברים, את 10 הדיברות ואת 3 הפרשיות של קריאת שמע. שמע והיה עם שמוע וביומר. ואז ברכו את העם, שלוש ברכות, ברכת אמת ויציב ועבודה, ברכה שתתקבל עבודתם קורבנם לרצון לפני השם, דיינו ברכת רצי השם אלוקינו, בדומה לברכה שבתפילת 18, וברכות כהנים, פסוקי ברכת כהנים. ובשבת, מלבד הקריאה והברכות הרגילות שמרו הכהנים במקדש, היו מוסיפים ברכה אחת למשמר היוצא, כלומר, כהני המשמר היוצא היו מברכים ברכה נוספת את המשמר הנכנס. מסכת תמיד, פרק ה', משנה ב', לאחר שסיימו הכהנים את קריאת שמע והברכות שאימה, חזרו לסדר העבודה. תחילה היה צריך לבחור את הכהנים שיעשו את עבודת הקטורת, את המשך עבודות התמיד, ולשם כך הכריזו את ההכרזות הבאות. אמר להם הממונה, חדשים לקטורת, כהנים שלא זכו מימיהם להקטיר קטורת, בואו והפיסו, הטילו גורל לקבוע מי מכם יקטיר היום קטורת. התאספו הכהנים והפיסו, וזכה מי שזכה בהקטרת הקטורת. שוב אמר להם הממונה, חדשים עם ישנים, כהנים שלא זכו מעולם לעלות איברים מן הכבש למזבח, יחד עם אלו שכבר זכו לכך בעבר, בואו והפיסו לקבוע מי מעלה היום את האיברים של התמיד מן הכבש ולמזבח. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר, לא היו עושים פייס מי מעלה את האיברים מן הכבש למזבח, שכן הכהן המעלה את האיברים לכבש, הוא גם מעלה אותם על גבי המזבח. מסכת תמיד, פרק ה', משנה ג', אחר שנקבע על פי הפייסות אילו כהנים יעשו את העבודה, והוברר אילו כהנים לא יעשו עבודה, צריכים הכהנים שלא הוטלה עליהם העבודה לפשוט את בגדי הקודש. מתארת המשנה את סדר הפשטת הבגדים. מסרום לחזנים, מסרו את הכהנים שלא זכו בפייס לשמשים, והיו השמשים מפשיטים אותם את בגדיהם, בגדי הקודש, ולא היו מניחים, לא היו משאירים עליהם אלא את המכנסיים בלבד, וחלונות תאים היו שמה בחומת לשכת הגזית, וכתוב עליהם על כל אחד מהם תשמישי הכלים, את שמות בגדי הכהונה מיועדים להניח שם, ושם היו מניחים את הבגדים שפשטו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעת הדשמיה הענקית בדף קכ"ח, היום הזה, יום ראשון, חף בתמוז תשפ"א. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום שני, חף א' בתמוז תשפ"א, ונלמד את דף קכ"ט במסכת שבת, מרחק 4 שבועות בעזרת השם וישועתו מסיום המסכת כולה. השתבח שמו הגדול עד. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.